קובנה. אנחנו מגיעים לעיר קובנה, שם שמעורר התרגשות כשנזכרים בגדולי התורה והמוסר שהתגוררו בעיר הזו, ובזו שסמוכה לה, סלבודקה, לפני הרבה מאות שנים. קובנה, שם שמעורר התרגשות כשנזכרים בישיבות שהיו בה, ובתורה שיצא ממנה במרוצת השנים. עשרות אלפי יהודים התגוררו בעיר לפני מלחמת העולם השנייה, רובם נרצחו בשואה הארורה. ומהמרכז היהודי של קובנה לא נותר דבר, למעט שרידים אחדים, שנותרו להתגורר שם. מה שהיה בעבר כותל המזרח של עולם התורה במזרח אירופה, נמוג, נמחק, כמעט עד בלי עקר, עד לפני 5 שנים. אברך צעיר בשם משה שיינפלד מגיע לשם ומגלה עזובה יהודית. העיר שהייתה תפארת ליטא של פעם, נותרה עם אנדרטאות. אנדרטה לזכר נרצחי השואה, וגם בית עלמין יהודי עתיק, אפילו מטופח. וגם ייבדלו לחיים כמה קשישים יהודים. באוניברסיטה המקומית, אוניברסיטת ליטא למדעי הבריאות, הוא מגלה עשרות צעירים שהגיעו מישראל. הם מגיעים לאוניברסיטה היוקרתית ללימודי מקצועות הרפואה. הם מגיעים לקובנה, קאונס בשפה הליטאית, כדי לצאת מכאן רופאים בתחומים שונים כעבור 6 שנות למידה. בשנים האלה, כך מתברר, הם לא מקבלים שום קורטוב של יהדות. הם רחוקים, וזה מוביל כמובן להתבוללות, והתוצאות אסון של ממש. האברך משה שיינפלד מתחבר לכמה ארגונים שמסייעים לו להתחיל, והוא מקים את המרכז היהודי של קובנה. כאן הם מקבלים שיעורי תורה, הרצאות, תפילות, מזון כשר ומבושל, חדרי לימוד, ובקיצור, זה הבית היהודי של הישראלים בקובנה. לשם אני מגיע ביום חמישי האחרון יחד עם משלחת של נציגי ורבני ועידת רבני אירופה. אנחנו מתיישבים לארוחת צהריים חמה, כשרה, נחשפים לתוכניות של משה שיינפלד להקמת מקווה טהרה חדש בעיר, יוצאים איתו לסיור באתר הבנייה של המקווה, ומבקשים להבין מה זה המרכז היהודי, מה עושים שם. הצעירים בכלל קוראים לזה המועדון היהודי. אנחנו חוזרים חזרה למרכז היהודי, נכנסים לתוך חדר קטן. בשבתות, החדר הזה משמש כבית כנסת. סביב לשולחן מתיישבים כמה סטודנטים וסטודנטיות. איתנו גם יושבים ראשי קרן מתנל, אלברט וג'ואל אפללו, ובראש השולחן מתיישב הרב. הגאון הרב יונתן אברהמס, דיין בית הדין בלונדון. אני רוצה לשמוע אתכם, הוא אומר, ושותק, בינתיים. האווירה בחדר מאוד מעניינת. אני אומר לצעירים הישראלים שנחמד לשבת איתם, לשמוע ולהשמיע, אבל בעיקר אני רוצה להבין מה גורם לקבוצת צעירים מישראל, חלקם רחוקים לחלוטין מיהדות, אחרים קרובים יותר, להגיע למרכז יהודי ולשמוע הרצאות, להתפלל בשבתות וחגים, ולאכול כשר, רק כשר, ולפעמים גם להילחם על היהדות שלהם, כפי שנשמע בהמשך. וכאן הם נחשפים ליהדות בלי פילטרים ובלי התקשורת שמנפחת את הקונפליקט. המסרים חודרים עמוק ללב היהודי שלהם. הם שומעים הרצאות מרבנים חשובים שמגיעים מישראל ומהעולם כולו, והמתחים הם נעלמים. כפי שמספר לנו הרב משה שיינפלד, המנהל והמייסד של המרכז היהודי בקובנה.
יש כאן, אנחנו בעצם יוצרים פה בית. בית יהודי / ישראלי לכל הסטודנטים שבאים לפה. מה שקורה שהסטודנט מגיע לפה 6 שנים לפחות, לפעמים אנשים כאן נשארים פה אחר כך לעשות התמחות, והוא עלול, אני חושב שהוא עלול לאבד את הזהות גם הישראלית שלו וגם היהודית שלו. המקום פה, הם עסוקים מאוד בלימודים, ממש כמעט ואין להם זמן לדברים אחרים, הם כל הזמן סביב הלימודים, ומתקיימים פה לימודים בשבתות.
אני מרגישה שהיה לי סוג של דעה מאוד מסוימת על המגזר הדתי כשהייתי וחייתי בארץ. והגעתי לפה והכרתי את המועדון היהודי, הכרתי את משה ורחלי, הכרתי את כל המרצי חוץ שמגיעים לפה. זה נתן נקודת מבט אחרת לחלוטין על העולם הדתי, משהו שדווקא קירב אותי לעולם הזה.
אני אישית כבר 6 שנים בחול, אני אוטוטו מסיים. אני 3 שנים העברתי בהונגריה, הייתי תחת חב"ד של הונגריה, בעיר שנקראת סגד, זה 220 קילומטר דרומית לבודפשט. פעם בשבוע היה לי את הקידוש. זה הדבר היחידי שבאמת הייתי מחכה לו, להגיע לראות את כל החברה הישראלית, כי אין שם מועדון ישראלי.
אבל אם היית בארץ, היית מחכה לו אותו קידוש כמו שהגיעת לו?
גם ככה אני מחכה לו בבית. כי האוכל של אמא, אני באמת, כולם יכולים להגיד, האמא שלהם הכי טובה, אבל באמת, האמא שלי הכי טובה. והגעתי לפה אחרי שהייתי בהונגריה 3 שנים. פתאום אני רואה מועדון יהודי, מקום שמגיש לי אוכל כל יום כשר. יש פה מישהו שנותן שיעורי תורה, קצת מרחיב אופקים, לא קצת, אפילו הרבה מאוד, למה שיש ידע באמת מעל ומעבר ממה שציפיתי. וכל יום להגיע לפה לאכול אוכל כשר, שלא צריך לשטוף בבית כלים, לא צריך לעשות שום דבר, איך לעשות קניות. זה כל כך הקלה, שאני אפילו לא יכול להסביר לכם עד כמה זה באמת מקל.
גם אלה מבין הסטודנטים ששומרי מסורת מהבית, כאן הם מקבלים את מנת היידישקייט שמשפיעה עליהם יותר מכל דבר אחר.
פחד לעבור ללמוד בחול בעצם היה, שאצלי בבית המסורת היא מאוד חשובה, אנחנו שומרים את החגים ואוכלים כשר והיהדות כאילו, אני גדלתי על זה. ובעצם פחדתי שאני אגיע לחול ולא יהיה לי את זה, ולא יהיה לי איפה לחגוג את החג ועם מי לעשות. בעצם, לא יודע, את המקום הזה, זה באמת כמו הבית, אני באמת מרגישה כמו פה במשפחה. שיש פה את החגים והכל, ויש לי איפה לאכול אוכל כשר.
וכשאני שואל את הסטודנטים מה בדיוק השפיע עליהם, ומה הם עשו כדי לשנות משהו מאורחות חייהם, אני שומע את התשובות הבאות.
מאוד חשוב לי לשים מזוזה בבית. אבל לא היה לי חשוב עד לפני שנתיים להניח תפילין. תפילין שלי בבר מצווה מצטבר שלא היו כשרות, שקיבלתי אותם במתנה מסבא שלי. בזכות אדון שטרן ומשה קיבלתי תפילין חדשות לחלוטין. מאוד יקרות, אני לא ידעתי שזה זה, זה הייתה סוג של הפתעה, וכשקיבלתי אותם התחלתי להניח כל יום.
אם אני מעולם לא הייתי בארץ בהפרשת חלה, ובאתי לפה ואני מקבלת את זה כזה באהבה ובנוחות, זה עניין אחר, בארץ לא הייתי הולכת. אני חושבת שהדברים האלה זה מה שאנחנו לוקחים איתנו, את הקירות של הפחד, הכל מתפורר. הפחד הזה שדתיים יחזירו אותי בתשובה, ואם אני אלך לשמוע להפרשת חלה של הרבנית הזאת והזאת, היא תגיד לי, לא יודעת מה, לתרום ולתרום, או שזה דברים שאני שומעת מהפרשות חלה, ופתאום אתה מקבל את זה אחרת פה, ופה לא מבקשים איתנו לתרום. ההסתכלות והחוסר פחד בעצם מהשונה. מאיתנו כחילונים.
הייתי אחרי שיעורי תורה, אם הם היו מעוררים אותי ונותנים לי אשראי, הייתי חוזרת הביתה ומספרת להורים שלי והיינו דנים על זה. ולאחרונה גיליתי שהם התחילו ללכת לשיעורי תורה בארץ. שניהם, כן, כל מוצא שבת.
כמו הסבתא שלו, פשוט מדהים.
זה לא רק, זה מה שרציתי להגיד על הסבתא שלו, שנה ראשונה, שמגיעים אנטי הדת. והרבה פעמים זה אותם שיחות לחלוטין, אותם שאלות שלגבי קשרות, לגבי הדרת נשים וכל הדברים האלה. ואז השנה השנייה, השנה השלישית, שנה רביעית, ואפילו חמישית שלישית, אתה תראה את אותם סטודנטים שהיו נגד, מגנים ומותמים כבר את התשובה לאלה של השנה הראשונה המגנים.
אבל מה שמטריד אותי בכל השיח עם הסטודנטים, זו השאלה, מדוע כשהם בארץ, הם מוסתים ולא מסוגלים לשמוע כלום על יהדות? ודווקא שם, בנאחר, הם מתחברים, מתחברים
מאוד. כן, שעכשיו התקשורת הישראלית מנסה לעשות אנטי נגד הדת באותו תקופה. וזה עולה, ואחד השינויים הכי גדולים, שלא רק אצלי למשל, שזה שאני מספר לסבתא שלי על השיעורים שאנחנו עוברים פה, היא התחילה ללכת אפילו גם לשיעורים בארץ.
זה לא ידעתי.
חוץ מזה, יש שינוי, אני שנה רביעית. ואני רואה סטודנטים שכשמתחילים פה מתחתיי, אני רואה את השוני שהתחלה כשמגיעים לפה הם די אנטי.
וכשהסטודנט הזה מדבר, לפתע שקט. הדיין הרב אברהמס מלונדון מתקשר ומקבל לשיחת טלפון את מר ווילי שטרן. ווילי שטרן הוא האיש שעומד מאחורי מימון הפעילות היהודית הענפה במקום, והדיין הרב אברהמס מסביר לו בהתרגשות על תוצאות הפעילות במקום כפי שהוא חווה ממש עכשיו בפגישה עם הסטודנטים.
I'm sorry to disturb your meeting. I just want to call you on the spot. I'm sitting at your moadon, the club you set up here. What you've done here is incredible. I'm sitting with Ramosha.
אני חושב שבעצם יורשים את עשיית הדשמי ואת המסירות נפש שהיה נטוע פה מדורי דורות, מכמה וכמה דורות. הסבא של סבא שלי היו גרים פה, בקופנה. הביאו להם בקופנה. והיו יהודים של מסירות נפש, יהודים של מי יצא מפה להרג, אבל נשאר במקום איזשהו טעם, חשיבות של תורה. קדושה, למה קדושה? יש מקום, אם זה מלא דם, זה מלא דם. אבל יש שיעת הדשמה מיוחדת כשבאים למקום שכבר עשו דרך, עשו מסלול של מסירות נפש ועושים שייכות, כאילו כמו מגנט, איך אומרים? מגנט, כי אבן שואבת, הרחם הקדוש קורא את זה. כלל ישראל הלכו למצרים, כמו אבן שואבת לניצוצי הקדושה. אז יש איזה משהו, ואתם שואבים את זה, ואתם מקשרים לזה, זה באמת, זה ברכה למקום, זה משנה את המקום.
יש בן אדם בשם מר ווילי שטרן מלונדון, שהוא למד בארוורד, והיה לו מאוד מאוד קשה מבחינת, בתור סטודנט בארצות הברית, הוא ניצול שואה בן 84 דרך אגב, והוא הבטיח לעצמו שאם תהיה לו אפשרות לעזור לסטודנטים בעולם, הוא יעשה את זה. יש לו בלונדון כבר למעלה מ-40 שנה מועדון כזה. גם נפש יהודי נכנסה כאן לסיפור. דבר כזה עולה הון. התקציב של המקום הזה, כפי שהוא היום, הוא למעלה מ-500,000 יורו בשנה. וזה לא קשור למקווה, בלי המקווה. המקווה זה פרויקט בפני עצמו, שזה באמת בזכות אלברט קרל מתנאל, התחלנו עם המקווה לפני באוגוסט שעבר, אז רק המועדון עצמו זה תקציב מאוד מאוד גדול.
ואז אני נחשף לסיפור מדהים. כמה מהסטודנטים הגיעו לסוף עונת הלימודים, והמבחן המסכם שנקבע להם נפל על יום הכיפורים, לא פחות. הלחץ באופן טבעי היה גדול מאוד על כולם. הסטודנטים היו בלחץ, אבל אף אחד לא הצליח לסייע להם לדחות את המבחן. אפילו לא נשיא המדינה ראובן ריבלין, שניסה להתערב מישראל. אז איך זה נגמר בסוף? בצורה הכי מדהימה והכי יהודית שיש, כפי שמספר משה שיינפלד, כשאנחנו מתהלכים בשביל יאיר קוב.
כיוון שיש בשנה הזאת הרבה אנשים מסורתיים, דתיים, אז המבחן ביום כיפור בשביל משהו שהוא חוק בעלי עבור, אבל מצד שני הם צריכים, זה הפיינל, מבחן סופי, הם היו חייבים לעבור את המבחן. וכל החודשים שתכננו והגשנו בקשות ונפגשנו עם הדיקן והכל הכל, פשוט שום דבר לא עזר. עד שהיה בראש השנה, 10 ימים לפני המבחן, אחד הסטודנטים קיבל עלייה. ואז אמר, רבותיי, יש לנו עוד 10 ימים מבחן ביום כיפור. עכשיו הקדוש ברוך הוא סטודנט, לא דעתי. עכשיו הקדוש ברוך הוא מחליט אם יהיה מבחן ביום כיפור, או שיהיה נס ולא יהיה מבחן ביום כיפור. עכשיו יש פה דקה דומיה, כל אחד מקבל על עצמו קבלה אחת, בלב, בשקט, כדי שהמבחן הזה יתבטל. היה שם, אתה זוכר את זה? את ההכרזה של אלעד. אז היה שם שקט דממה, קיבלו קבלות, ואני אמרתי לעצמי, והיה לי דמעות בעיניים, אמרתי לעצמי, אמרתי לקדוש ברוך הוא, כאילו, אין מצב שיש מבחן ביום כיפור. מתי קיבלתי את זה? ועכשיו עובר עוד יום, ועוד יום, ועוד יום, ועוד יום. אני יושב בסעודה מפסקת, 3 שעות לפני יום כיפור. אחרי כבר כולם מיואשים, ממוטטים לגמרי. באמצע ארוחת סעודה מפסקת, אני מקבל מייל. העניין סודר, המבחן נדחה ליום שישי. אני חושב ש...
אנשים היו בלחץ על הרגע
האחרון. אנשים היו בלחץ על הרגע האחרון. אני מרגיש שהקבלה הזאת, זה היה רגע השפירה, ככה אני חושב. עכשיו זה כולך יחליט כדי זהו. כמה אפשר כאילו להעמיד הימים שלי בניסיונות. מה שקרה, שמאז קיבלתי, אני אומר לך, 10 פניות מסטודנטים שאני יוצא להם מכתב שהם שומרים יום כיפור. אני יוצאתי משהו כמו, אני חושב, 60 ומשהו אישורים, על ה... אז אני חושב בין לאוניברסיטה עם המסמך שלי, שואלים מי זה שיינפלד הזה, כאילו מה הוא ומי הוא, אבל ברוך השם הכל עבר, הכל הצליח, היום ברוך השם השנה הגעתי למצב שמכתב רשמי מהמרכז שלנו, זה כמו מכתב מרופא, זה משהו רציני.
כמה שנים אתה פה?
אני עכשיו בשנה החמישית שלי.
מה דוחף אותך להישאר כאן?
אני חושב ש... וואו. אני לא יכול לראות מצב של סטודנטים שנמצאים פה, ואין להם נקודת חיבור ליהדות, לזהות היהודית, זה אסון. זה אסון לעם היהודי. כשיש מטרה בחיים, וכשאתה מאמין באמת במה שאתה עושה, אין דבר קשה.
איפה הם לומדים? איך הם מסתדרים?
יש לנו פה עוד משפחה שעושה לילדים חדר. ואין המשפחה הישראלית במיוחד, היא עושה להם חדר מבוקר ועד אחרי הצהריים.
אנחנו חוזרים למרכז היהודי. יושבים לשיחה קצרה משותפת עם אב הבית, עם אם הבית, הזוג משה ורחלי שיינפלד, ולידם הבן שלהם.
גידול ילדים זה אף פעם לא דבר מדי קל. אנחנו מתפללים, אנחנו כל הזמן בודקים לראות שהם באמת תמיד שמחים ומאושרים. זה באמת לא פשוט שהם פה, הם לבד ממש, כאילו הם עם עצמם. היה תקופה שהיה להם גם עוד איזה חבר או שתיים, אבל עכשיו ממש לבד. צריכים להתעסק הרבה זמן בבית, כי בחוץ קר, אין אפשר לצאת לגינה. כן, זה בהחלט מאתגר.
אני חושב שבנקודה הזאת אשתי יכולה להוציא ספר איך להעסיק ילדים בבית. בלי הסבלנות שלה, אומר לך את האמת, לא היינו יכולים להישאר פה. אין סיכוי, אין סיכוי, כי אני כל הזמן מתעסק עם כתיבה ואני מתעסק עם ההכנות שיעורים וההרצאות, ובלעדיה פשוט אין מצב. צריך את הסבלנות ואת האהבה, עכשיו את האהבה למקום. אין נתנו לי את הכוחות בשורה התחתונה.
איך קוראים לך?
אוריאל.
אוריאל, ואיפה אתה לומד?
בבניין שקרוב לפה.
ואתה לא הולך בבוקר לחיידה?
אני הולך.
כמה ילדים לומדים איתך בכיתה?
אני ואח שלי.
שני ילדים בכל החיידה?
כן.
וכשאתה רוצה לשחק עם ילדים או לריב עם חברים, יש לך עם מי?
כן.
עם מי?
עם יצחק.
ואתה לומד כמו שהיית לומד בחיידר בארץ?
לא.
איפה היית רוצה יותר לגור, כאן או בירושלים? שעת סיום הגיע. אנחנו קמים לצאת, לשוב לישראל, עוד מעט הטיסה מווילנה לתל אביב. המיקרופון של כל חי פתוח עדיין, ובפתח המבנה אנחנו קולטים את השיחה הבאה בין אחד הסטודנטים למשה שיינפלד. שיחה קצרה שאומרת הכל.
הרב משה, מה עם התפילים?
יונס! שבוע הבא, בעזרת השם, אני מקווה שתקבל.
בעזרת השם.
יום רביעי. להתראות צדיק.